נשאלתי מה ההבדל בין רמי לבין טאבו, מה שמוביל אותנו לזכויות במקרקעין.
עוד פעם, זכויות במקרקעין, יש 13 גופים דעת ישראל שרושמים את הזכויות שלהם, אם אנחנו נמצאים ברמי, אם מנהל מקרקעי ישראל, אם אני צריך בטאבו, אם אני נמצא בחברה משכנת, אם טאבו ירדני, אם טאבו מנהל. יש המון גופים, הסתדרות ציונית, ויכול להמשיך כקל וכל. יש מה שנקרא, ירשנו מה שנקרא הרבה ירושות מכל מי ששלט פה לפנינו.
כמו שכולנו, יש כאן הרבה עדות, יש גם הרבה קרקעות.
נכון, והקרקעות רשומות בצורה מסוימת בכל גורם שמאחד אותם.
כשאנחנו רוכשים דירה, אנחנו למעשה רוכשים את הקירות, אבל אנחנו רוכשים גם זכות בקרקע שמתחת לבית בדרך כלל.
אנחנו רוכשים, ברוכשים דירה, אתה רוכש זכויות, היום זה טיפה השתנה בחלק, אתה רוכש זכויות גם באוויר למעלה, וגם בקרקע מתחת, עד גבול מה שנקרא קצה. עכשיו, באוויר למעלה יש מגבלות ויש חוקים של משרד הביטחון ושל רשות שדות התעופה, שאין לך זכויות מעל גובה מסוים, שזה של תעופתי או מבחינת ביטחונים זה קרניים, ותחתית. אנחנו עכשיו, נושא של כל המטרו משנה את זה, שגם שם התחתית אנחנו מאבדים את הזכויות. אבל בעיקרון הזכויות שלנו בנויות משני זכויות מרכביות, וזה הן החשובות לבדוק. אחד, הזכות של הקרקע עצמה, הקרקע עצמה של OTLM, והשנייה, הזכות הבניינית של החוזית של המבנה עצמו. ההבדל בין רמי לטאבו, ויש גם שילוב ביניים ש... עדיין אנחנו בחכירה ברמי, אבל טאבו מנהל את זה עבור המדינה. זה חכירה. יש דבר שנקרא חכירה לדורות. בן אדם קונה נכס, בפועל הנכס שייך למנהל מקרקעי ישראל, למדינה עצמה, שהיא מנהלת את רוב חטיבות הקרקע פה במדינה, והיא יכולה לעשות שני דברים. אחד, למתקור לו פיזית ולקבל את כל הזכויות פיזית, ושתיים, לעשות חכירה לדורות. כלומר, אתה כרגע רכשת בניין עם חכירה, רכשת לתקופת החכירה את הזכות שלך. רמי יכולה, ותמיד היא עושה את זה, לאזרח המדינה, מחדש את החכירה ללא תשלום לשנים הבאות, אבל יש לך גם מקרים שרמי יכולה להגיד, רכשת, עכשיו שלם לי עוד כסף. כלומר, צריכים להסתכל שמסתכלים מה רכשנו, איזה זכויות רכשנו, והאם שולם עליהם כל כספי היוון.
אוקיי.
שזה דבר מאוד מאוד חשוב להסתכל, כלומר רכשתי זכות, אז יש לי את המבנה, המבנה הוא שלי, אבל הקרקע יכולים לנייד אותך הדובה הטובה ביותר. ראינו בהתנתקות, אנשים קיבלו לא פיצוי על הקרקע, אלא קיבלו על הפיצוי על המבנה, כי הם ידעו מראש שמי שהיה בעזה, הקרקע, הם קיבלו זכות למבונה שלו. אותו דבר היום החבר'ה בקיבוצים, אין להם זכות בקרקע, למרות שהקרקע שלהם יקרה מאוד. אם אני היום מגיע ורוצה לבנות בקיבוץ, אז אני אשלם על הקרקע, אבל מבחינה משפטית...
אתה כאילו הבנק... מזכיר אותה, היא לא שלך, אתה מזכיר אותה ל-100 שנה בערך.
נכון.
ומחר יכולים נניח לפנות אותך, מה שקרה בגוש קטיף. קיבלת את הפיצוי כמה ששווה אותה וילה שלך, ואמרו לך, אוקיי, תקבל עכשיו קרקע ביישוב אחר, באזור אחר בארץ שמפתח אותו.
נכון.
כלומר, אין כאן, זה לא שאם מחר אותי מפנים נניח מהבית בכפר סבא, יש לי זכויות בטאבו, קרקע שלי. כלומר, יש שווי על באמת, זה אני בבעלותו, כמו שיש לי קרקע בירח שקניתי לפני 20 שנה בערך.
כל עוד אתה מה שנקרא בחוזה חכירה בתוקף עם מועד, גם הקרקע היא שלך, כלומר, אתה חוכר את הקרקע, אבל הקרקע היא שלך ואתה מקבל עליה כסף.
בוא נסביר לאנשים מה זה חברה משכנת, כי הרבה פעמים אנחנו מתקלים לאחרונה, בעיקר נכסים שמקבלה, חדשים ישנים נגדיר את זה. בוא נניח נכס של 5 שנים.
גם יכול להגיע ל-18.
נתקלנו גם במקרים יותר מהותיים, אבל מה המשמעות של חברה משכנת ואיך זה עובד?
חברה משכנת, אנחנו בדרך כלל שקבלן בונה בית, הוא בונה בניין, וכרגע משהו מוכר את הזכויות לפי דירות, אבל... לצערנו הרב, בגלל העומס גם על גופי המדינה וגם על הכנה על הכל, אי אפשר ברגע שקיבל טופס 4 לרשום ישר את הבית כבית משותף. כי בדרך כלל בכל חוזה סטנדרטי של דירה חדשה מקבלן, מופיע של במהלך השנה, שנה וחצי, לפעמים גם שנתיים ולפעמים גם יותר, אם זה כמה בניינים שנבנים בשכונה, לקבלן יכול להשלים את כל הפיתוח, מה שנקרא, אני קורא לזה כל החצר, החניות וכל הדברים מסביב, מסביב לבניין, ומה שנקרא הרכוש המשותף, לא הלובי, אלא מסביב לו. ולכן זה מונע, עד שהוא לא ישלים את כל הדברים האלה, זה מונע את הרישום בית משותף.
רכישה מקבלן. קבלן אתמול זכה במכרז, מתחיל לבנות בניין בין 30 קומות בנתניה, הוא רוכש את הקרקע, הוא למעשה רוכש את הקרקע, את הזכויות בקרקע עוברות לקבלן, תחת הזכויות אפשר לבנות נניח 100 יחידות דיור, נקרא לזה 100 תתי חלקה, כרגע הוא רשום הבעלים, ושבן אדם בא ורוכש שם את הקרקע, רוכש שם דירה, 5 חדרים, לא משנה, הוא אמור לקבל כאילו חלק, אחת התתי חלקו.
1/100 מהבניין, בוא נעשה את זה של הדירות שוות.
כן, נניח הדירות שווה.
1/100. עכשיו, מישהו צריך לרשום את זה, כי עדיין לא בנוי, אין תת חלקה, לא נעשתה פרצלציה, לא לקחנו את כל המגרש של סתם נגיד דונם, וחילקנו אותו לחלקים מדויקים של...
סליחה רגע, השלב הסופי, נניח, זה מה שנקרא רישום בית משותף סלש פרצלציה בעברית, כאשר לכל אחד יש גוש, חלקה, תת חלקה, והוא רשום הבעלים, הוא ובן או בת הזוג שלו, הבעלים רשום שם הוא חצי, 100% או כאלה דברים, ואם יש משכנתה, זה גם רשומה שם. עד לדרך לשם, כן, טל?
עד הדרך של שם, מהקטע הראשוני, עורך דין של הקבלן, מנהל עבור הטאבו, עושה מה שנקרא, כאילו חלוקה רצונית, כלומר, עושה את החלוקה של הבניין רצוני, אבל הוא מנהל את ספרי הטאבו במקום הטאבו, עד שיעשה חלוקה מדויקת של הבניין, ויהיה מה שנקרא חלוקה שתהיה רשומה. כלומר, ספרי הבניין וכל הצורת חלוקה מהבעלים נרשמת אצל עורך דין. והיות וזה נרשם אצל עורך דין, זה נקרא חברה משכנת. היא עושה את כל התהליך, עד שנעביר את הרישום לטאבו, היא מחליפה את הטאבו בזמן הביניים, עד שהקרקע, כלומר, היא רושמת מה יש על הקרקע, מי הבעלים, היא רושמת הערות הזרה אם צריך, היא רושמת מניעה מעשיית עסקה אם סתם זוג התגרש ואחד, והבעל או האישה לא שילמו מזונות, והצד השני תורא, כלומר, לא שילמו אותו דבר לחברת חשמל והוציאו להם צווי עיקול.
כלומר, כל הליך הבעלות, שינויי הבעלות או אישורי הבעלות על אותה קרקע, ו... מנוהל אצל אותו עורך דין, אצל הקלסרים של אותו עורך דין.
נכון.
אפשר להגדיר את זה ככה. אני רוצה לרכוש דירה יד שנייה מקבלן, שעדיין אין תת חלקה. כן אמורה להיות רשומה, המוכר אמור להיות רשום בטאבו ככה, בתור גוש חלקה, אין לו עדיין שיוך, או אמור להופיע?
בדרך כלל מופיע גוש או חלקות, ובדרך כלל המוכר מופיע...
אז זה שני סך של 40, 50, 60, 100 עמודים?
כן, עם הערות הזרה, זה במקרה והבניין כבר עשה, יכול להיות לך מצב שיופיע רק גוש וחלקה, ואין אפילו הערות הזרה.
אוקיי, אבל זה מצב, ואז אנחנו צריכים להבין שיש לנו חברה משכנת, שזה, אני מגדיר את זה סוג של גורם שלישי בכל הליך העסקה, שצריך גם לחתום מול הבנק, על כתבי התחייבות וכל הדברים האלה, וצריכים לבדוק מה הוא מחליף את הטאבו, הוא מחליף את הנסח טאבו.
הוא מחליף את הנסח טאבו, הדבר היחיד שהיום שונה במיוחד הקורונה, רישום בחברה משכנת זה תהליך ארוך וצריך את ההסכמה, טאבו זה היום פשוט, אפשר לעשות אישור מכוון, ולכן חברה משכנת טיפה מסרבלת יותר.
בסדר.
לתהליך, אבל עוד פעם, זה בסך הכל במספר כמה ימים, ולכן... המלצה שלנו שאתה חותם עסקה, אתה קונה, זה לא דבר מסוכן, זה לא פוגע לך בעסקה או בבעלות, רק לקחת את הדבר היחיד, להוסיף עוד כמה ימים לתהליכי תשלום.
לקחת בחשבון שיש חברה משכנת, ויש שאנחנו חותמים על משכנתא, אני אלך לא על משכנתאות, אז מעבר לחתימה בבנק, צריכים גם להחתים את המוכרים, וצריכים להכנסות רישומי זכויות וכאלה דברים. ברגע שיש לנו חברה משכנת בהליך הזה, זה גורם שלישי שיכול להיות פתאום אותו עורך דין בחופש, יש עורכי דין, יש משרדים שזה מה שהם עושים בחיים, חברה משכנת. הם בשביל להשיג את האישור 48 שעות, אתה יודע, פתאום נהיו לי בירוקרטים, 48 שעות, ועד שהם מחזירים לך זה עוד 48 שעות, צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון.
בלוח תשלומים,
עיכובים כעיקרון, כתוצאה מקבלה, ולדעתי דרך אגב, אני אומר ללקוחות תמיד, שהאחריות על המסמכים של החברה המשכנת יהיה על המוכרים ולא על הרוכש.
נכון.
שזה הרבה פעמים זה לא בעיה שלי, אבל תתנהל אתה מול החברה המשכנת, אבל אתה בעל הזכויות כרגע, ואתה זה שצריך להתנהל. אז זה הדבר נוסף.